אנחנו במאמר נשוא את ראש בני גרשון, נקוטי תורה על פרשת נשוא. עצרנו בדף חב ד' בעמודה הראשונה, תחילת פרק ב' של המאמר. המאמר פתח שצריך להסביר את המושג של המשכן והלוויים שנשאו את המשכן, איפה זה נמצא, המשמעות של זה היום בנפש האדם, כל הפרטים שקשורים למשכן. כדי להבין את זה, אז הוא יקדים בשאלה שיש לנו שני פסוקים שלכאורה נראים סותרים. פסוק אחד אומר, את השמיים ואת הארץ אני מלא, אז שהכתוב לכם נמצא באותו מידה בשמיים ובארץ. פסוק השני אמר, מלא כל הארץ כבודו. מזה אפשר להבין שיש הבדל, בארץ הוא נמצא באופן אחד, בשמיים באופן אחר. איך שני הדברים מסתדרים? אז התחלת הביאור היה, וזה למדנו כל פרק א', שההשפעה האלוקית, החיות האלוקית שמהווה ומחיה את העולם, מתחלקת לשני אופנים, לשני סוגים. אפשר להבין את זה מתוך נפש האדם. כמו שהנפש מחיה את הגוף, אז רואים שיש סוג אחד של חיות, שהיא נקראת חיות שהנפש ממלא את הגוף. מה הכוונה ממלא את הגוף? שהיא נמצאת בכל איבר לפי עניינו האישי. היא נכנסת כמו נניח כוח הראייה דווקא בעין, וכוח השמיעה דווקא באוזן, והתנועה דווקא ביד, והריצה ברגל, השכל במוח, כל איבר ואיבר מקבל בדיוק את מה שהנפש יכולה להתבטא דרך האיבר הזה, זה נקרא השפעה פנימית. זה אופן אחד, אמרנו שאותו דבר זה גם כן את האופן שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, יש גם כן השפעה פנימית שזה משתנה מעולם לעולם, יש בכללות עולם הצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, וכל עולם ועולם בדיוק לפי היכולת קיבול של אותו עולם. דיברנו שגם בעבודת השם אותו דבר, יש עבודת השם שהיא לפי סדר מסודר, לפי בזמן התפילה ובהתלהבות יותר גדולה אחרי התפילה, יש לו שינוי בכל הזדמנות, הוא נמצא בדיוק בהתאם לרמה המתאימה לאותה הזדמנות. זה אופן אחד. עכשיו אנחנו נראה את האופן הבית, שזה פרק בית של המאמר. מהבחינה הבית שיש בנפש המחיה את הגוף, איזה עוד סוג של חיות יש בנפש שמחיה את הגוף באופן אחר? הסוג השני, סוג שונה, סוג שהוא לא נכנס באופן פנימי בתוך האיברים, כמו שהסברנו כרגע, אלא יש חיות כזו שהיא נקראת כוח מקיף, שמקיף את כל האיברים באותה מידה, שווה. מה זה הכוח הזה? הוא בחינת הרצון של הנפש. כוח הרצון של הנפש שאינו מתחלק לחלקים. זה לא נמצא באיבר מסוים יותר מבאיבר אחר, וגם אין לו איבר מסוים שאפשר לומר, זה האיבר שהרצון נמצא שם. ראייה אפשר להגיד זה בעין. אין ראייה באוזן ואין ראייה ביד. רצון, יש רצון ברגל, אז הוא מזיז את הרגל, יש רצון ביד, יש רצון במוח, רוצה להבין. הרצון הוא כוח מקיף שנמצא בכל האיברים ושווה. כי אם הוא ממלא בתוך כל הגוף, אמנם כוח הרצון נמצא בכל הגוף ממש, אך ורק בבחינת אור מקיף. שאינו מתחלק, זה אור של הנפש שמקיף את כל האיברים בשווה. הרצון מבטא את ההטייה של הנפש באופן כזה שהוא לא מתחלק לחלק. שישנו להרצון בתוך כל הגוף, הרצון נמצא בתוך כל הגוף, לא נמצא בחלק אחד יותר ממש בחלק אחר. ועוד מעלה ייחודיות חריגה יש לכוח הרצון שאין לי לקוחות אחרים, שהוא מושל על כל עברי הגוף. הכוח הרצון הוא כוח חזק שהוא מושל על כל העברים. זאת אומרת, הוא יכול לצוות על איבר מסוים לפעול נגד טבעו. והאיבר יעשה את זה. ויביא מיד דוגמה. כמו, אם רוצה אדם לשים רגלו כדומה באש. אדם החליט שהוא רוצה לשים את הרגל באש. יש אנשים שגורמים נזקים לעצמם, ויש כאלה בעיות מסוימות, ואדם הזה החליט שהוא רוצה לשים את הרגל שלו באש. זה מה שהוא רצה. אז היא תכף תעשה כך. הוא רוצה לשים את הרגל באש, הרגל תקבל קביעה באש, כפי שעלה ברצונו. אף שהוא נגד הטבע שלו, למרות שזה לא הטבע של הרגל, הרגל בטבעו בורח מאש, שעל פי הנהגה טבעיות הגוף לא היה מניח הרגל באש שקשה לה. אף על פי כן, למרות שזה נגד הטבע, כשרוצה לשומה באש, אם יש לו רצון, שהוא כרגע רוצה לשים את הרגל באש, תעשה כך תכף, הרגל תעשה את זה, למרות שזה נגד הטבע של הרגל. והוא מפני שהרצון הוא המושל על כל עברי הגוף. כי הרצון זה כוח חזק, שהוא מושל על כל העברים. הוא פועל בעברים לא באופן פנימי, שמתאים את עצמם לעברים לפי יכולת הקיבול שלהם, אלא הוא בא באופן של, בלי להתחשב באופי של העבר, זה בא באופן של ציווי ופקודה.
לא המוח, לא המחשבה שלנו.
הרצון, הרצון. הרצון. והוא שורה בתוכם, מבחינת אור מקיף. הרצון שורה בכל האיברים, אבל הוא שורה באופן מקיף, לא באופן פנימי. אין איבר, כמו שאמרנו קודם, שהוא האיבר של הרצון. זה נמצא באופן מקיף בכל האיברים. לכך יכול לפעול בגוף דבר שהוא היפוך הטבע שלו. חוזר עוד הפעם על הדוגמה, כמו לשום רגלו באש, או במים קרים ביותר, כדומה, אף שהוא נגד הטבע, אף על פי כן תעשה כך תכף כשעולה ברצונו. למה זה? והוא מפני שהרצון אינו מתחלק לפי חלקי כלי הגוף. הרצון לא מתאים את עצמו לאיברים באופן פנימי, להתלבש בתוכם מבחינת אור פנימי ממש כפי מזיגתם. הוא לא נכנס לאיברים כפי התכונות שלהם, כפי המבנה שלהם, כמו שרואים את זה בכל כוח אחר, השמיעה דווקא באוזן, אז הצורה הגשמית של כלי האוזן מתאימה בדיוק לקליטת גלי השמיעה. איבר אחר לא יקלוט את זה וכן הלאה. אז זאת אומרת, שאר הכוחות של הנפש מתאימים את עצמם לאיברים לפי המזיגה של האיברים, זה התאמה מלאה. אבל ברצון זה לא כך, הוא לא מתאים את עצמו לפי התכונות של האיבר, אלא הוא מגיע ומצווה. כי אם הוא מקיף על כולם מבחינת אור מקיף, בלי התחלקות כלל, ולכך הוא מושל עליהם, בגלל שהוא לא מתחשב בהם, הוא לא מתאים את עצמו לפי היכולת הקיבול שלהם, אז הוא בא אליהם כי הוא בא. אז הוא לא שואל אותם, אתם מוכנים לקבל אותי, יכולים, רוצים, מעניינים, הוא בא ומצווה עליהם, כי הוא בא באופן של אור מקיף. ויכול לעשות דבר שהוא היפוך הטבע. הוא בחינה של למעלה מן הדעת. יכול לעשות דבר של לגמרי למעלה מן הדעת. כל זה זה משל בנפש האדם למושג של כוח הרצון.
של כוח?
כוח הרצון, כוח המקיף. כמו כן ממש, נראה אחרי הסוגריים, כמו כן ממש הוא למעלה. אותו הדבר זה נמשל הרי. רוצים הרי להסביר שהכוח האלוקי שמשפיע בבריאה, כמו שדיברנו בפרק הקודם שיש כוח אלוקי שנקרא ממלא כל עלמין, שנמצא בתוך כל עולם ועולם בהתאם לדרגה של אותו עולם, אז יש למעלה כוח שדומה לרצון. שרצון העליון הוא נקרא בחינת סובב כל עלמין. מה שנקרא רצון אצלנו בנפש, איך מכנים את זה בכוחות האלוקיים? אור הסובב. אור הסובב פירושו, מה פירוש סובב? לא שהוא מקיף ונמצא מחוץ לעולמות, אלא שהוא נמצא בתוך כל עולם ועולם, אבל הוא לא נמצא באופן שהעולם הוא כלי אליו, ומקבל אותו ומבין אותו ומכיל אותו, אלא הוא בא באופן של ציווי וגזירה ופקודה, הוא נמצא פה באופן של כוח מקיף. ופירוש סובב כל עלמין היינו, שאינו מתחלק לחלקים. הוא לא מתחלק ומתאים את עצמו לפי המקום שאליו הוא מגיע. כי אם הוא בחינת אור מקיף על כולם בשווה, בלי התחלקות כלל. אור המקיף הזה, אור הסובב, נמצא באצילות, ונמצא בעולם העשייה בדיוק באותה מידה. כמו הרצון, שנמצא במוח, הוא נמצא ביד, ונמצא ברגל באותו מידה. ולכך נקרא בשם סובב, לכן הכינוי של האור הזה זה סובב, סובב כל עלמין. למה בחרו דווקא את ההגדרה סובב? שהוא כמשל העיגול הגשמי. סובב זה לא הכוונה שהוא מבחוץ. רוצים פשוט לתת דוגמה מוחשית. כשאתה לוקח עיגול, אתה מצייר עיגול גשמי, שאין בו בחינת מעלה ומטה כלל. בעיגול אין את החלק ההתחלה של העיגול והאמצע והסוף. כל נקודה בעיגול היא באותו מידה התחלה ובאותו מידה אינסוף. כמו כן הוא על דרך משל למעלה, אותו דבר בנמשל, שהבחינת רצון העליון ברוך הוא, הוא בחינת סובב כל עלמין. לכן קוראים לזה סובב, כדי להדגיש במשל, שכלפיו כל הבחינות באותה מידה, שמקיף את כל אלמין בשווה, שאין בו בחינת מעלה ומטה כלל. וכדכתיב, כמו שיש פסוקים שמכוונים על ההגדרה הזו, יש ביטוי אחד שאומר, ככה שיחה כאורה, חושך ואור נמצאים באותה, בהשוואה הגמורה, או שיש פסוק שאומר, גם חושך לא יחשיך ממך. כל הפסוקים הללו באים להדגיש שמדובר בחיות אלוקית כזו, שכלפיה השינויים שיש בבריאה לא רלוונטיים. שכולם שווים כלא חשיב וכמי. כולם שווים ואין להם שום חשיבות וערך, אז לכן זה לא משנה אם זה עולם עליון, עולם תחתון, אם זה מלאך או נמלה, אותו דבר. וזהו כוונת הפסוק, עכשיו הוא חוזר לשאלה שהוא שאל בתחילת המאמר, שני פסוקים שלחברה נראים סותרים. פסוק אחד אומר, את השמיים ואת הארץ אני מלא, אז הוא נמצא בהשוואה בשמיים ובארץ. פסוק השני אומר, מלוק על הארץ כבודו. אז שאלנו, אז לכאורה זה סותר, ועכשיו זה יובן. וזהו כוונת הפסוק הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. הפסוק שאומר, שמיים וארץ אני מלא. מה הפסוק הזה בעצם בא להדגיש? בשווה בלי התחלקות מעלה ומטה כלל. שמיים וארץ אני מלא, אני נמצא בשמיים ובארץ בדיוק באותו מידה. זה דרגה שנקראת סובב כל העולם. זה בחינת הכתר, סובב גם נקרא כתר, שהוא רצון העליון ברוך הוא, שנקרא סובב כל העלמין, שאין בו בחינת מעלה ומטה כלל, שסובב ומקיף על כל העלמין בשווה. כנל. כמו שכתוב בבינונים, פרק ממחת העין שם, כתוב בתניה בפרק ממחת, כזו העניין. לעומת את הפסוק שאומר, מלא כל הארץ כבודו, פסוק שמציין את הארץ באופן אישי, פירושו שמדובר כאן על אור הממלא, ואור הממלא באמת לארץ זה באופן אחד, ולשמיים זה באופן אחר. וזהו ג' פעמים קדוש. לכן שאומרים קדוש, 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 שלוש פעמים, ואומרים על שלושת העולמות, קדוש, 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 כנגד שלוש עולמות, ואומרים אותו לשון על כל אחד משלושתם. הרי אינו דומה ההבנה וההתפעלות של מלאכים בעולם הבריאה, לעולם היצירה או לעולם העשייה. למה כלפי שלושתם מתבטאים? בדיוק באותו לשון, כאילו הם שווים. למה הם שווים? כי ביחס לאור הסובב, באמת אין הבדל בין ההפלאה של עולם היצירה לעולם הבריאה לעולם העשייה. פירוש שהוא בחינת האור מקיף של ג' עולמות, בריאה, יצירה, עשייה. קדוש זה מלשון מובדל ומופלא, אז כלפי כל שלושת העולמות הוא בדיוק באותו מידה, אין הבדל בין העולם העליון יותר לעולם התחתון יותר. ראיין מה שכתוב מזה בדיבור המתחיל הרם את מתחה, שדרך כלל בית בחינות הנעל, באופן כללי שתי הדרגות הללו, אור הממלא כל עלמין או אור הסובב כל עלמין, נקרא, יש לזה לפעמים קוראים לזה בחינת סדר ההשתלשלות, סדר ההשתלשלות נקרא אור הממלא כל עלמין, ומה שלמעלה מסדר ההשתלשלות? למעלה מסדר ההשתלשלות זה נקרא אור הסובב כל עלמין. כי השתלשלות, בריאה, יצירה, עשייה זה מזה, היינו, שמדברים על אור ומלא. כשמדברים על סדר ההשתלשלות, מדברים על שלושת העולמות בריאה, יצירה, עשייה, היינו, השתלשלות, מחשבה, דיבור ומעשה. עולם הבריאה נקרא עולם המחשבה, ועולם היצירה נקרא עולם הדיבור, ואחר כך עולם המעשה. שם שחת הדיבור מהמחשבה, הוא נקרא השתלשלות. האור שיורד מהמחשבה עד שיורד לדיבור, זה יורד בצורה מדורגת, לאט לאט, עד שזה יורד לעשייה. זה סדר השתלשלות. וכן בעבודה, תודה בעבודה, בעבודת השם, יש מחשבה, דיבור ומעשה. מההתבוננות, אדם מתבונן בגדולת השם, ההתבוננות נמשך הדיבור, מתחיל לדבר על זה, שהוא מדבר בדברי תורה, ואחר כך זה נמשך, ועשייה במעשה המצוות. זה הכל נקרא סדר השתלשלות. אז כמו שאמר בפרק הראשון, יש עבודת השם שהיא בסדר השתלשלות. כמו שאמרנו, יש הבדל בזמן התפילה הוא ככה, ואחרי התפילה הוא אחרת, וכן הלאה. אך יש בחינה שלמעלה משתלשלות, זהו הרצון. הרצון זה נקרא ראות הדליבה. מה זה בעבודת השם? עבודת התשובה, כמו שהוא הזכיר את זה בקיצור בפרק הקודם. בעבודת התשובה אין סדר. אדם יכול להיות שנייה אחת היה בשאול תחתית, והחליט להשתנות ולחזור בתשובה, אז בשנייה אחת הוא מדלג ונהיה צדיק גמור, כי מאיר לו אור הסובב כל העולמים, אז זה לא משנה, לא אומרים לו, תשמע לאט לאט, חכה, לא, בשנייה אחת הוא פה, שנייה אחת הוא שם. זה אור הסובב. מה זה באור הממלא? זה בא בסדר מצוין.